אורלי, אורלי.
אשל, אשל.
שדעת מה אנשים אוהבים בפודקאסט שלנו?
מה זה?
היידה. היידה. צריכים להגיד הרבה היידה.
היידה, חשמל באוויר.
את יודעת איפה אומרים היידה?
איפה?
בשוק.
נכון.
אני באתי לפרק על שוק, והיה לנו פרק על שוק, אבל הפעם אנחנו הולכים לדבר על השוק הכי פתוח וגדול שהכרת.
איזה זה?
שוק האנרגיה העולמי.
התחלנו לדבר עליו קצת, גם בפרק עם נורית גל בשוק החשמל על השולחן, גם ב...
על כל השחקנים החדשים בארץ.
גם קולקולט של חשמל.
יצרן אנרגיות מתחדשות. בואי נדבר על העתיד.
Yes.
הבאנו היום את יאיר ויינר, מנכ"ל יתר אנרגיה, שהם חברת אלגוריתמיקה בחוזים ובמכרזים של אנרגיה. ולפני שאתם נבהלים ואומרים רגע, מה זה...
להפסיק להקשיב.
להפסיק להקשיב. החוזים האלה בעצם קורים... בזכות זה שיש שוק חשמל פתוח שמאפשר להמון שחקנים לקבל מחיר הוגן ושקוף.
היום, מה שהכרנו עד היום זה שוק מאוד סגור בישראל, מישהו אחד מגדיר מחירים, לאט לאט אנחנו חווים פתיחה של השוק. עד לכש זה יגיע למצב שהמחיר לא ייקבע מראש. פשוט השוק יגדיר כל הזמן מה המחיר, וכאן מתחיל כל נושא החיזוי שג'ת'ר אנרג'י באמת עונים עליו, ויש פה... עולם חדש של אנרגיה בעצם. כי אנרגיה הופכת להיות משהו שהוא קומודיטי, שהוא נסחר, שאפשר להעביר אותו ממקום למקום, וכמה עולה להעביר אותו גם ממקום למקום, זו שאלה.
אז השילוב בין שוק אנרגיה ושקיפות, ומצד שני קצת רגולציה, כי אם בכל זאת אנחנו בתחום כזה, שיש פה קצת מגבלות.
וקצת מסחר.
וקצת על הדברים הזויים שקורים בעולם, מחירי אנרגיה מטורפים, וסופות, וקליימט צ'יינג', ו-AI. את מוכנה?
מה זה מוכנה?
יאללה, חשמל בשוק החשמל הפתוח, היידה.
חשמל וירטואלי.
משנים עוד, ונכנסים להקלטה של פרק חדש של חשמל באוויר.
Yeah.
עם אורח מיוחד שבא מרחוק.
כמה רחוק? איך התניידת לכאן?
הגעתי במעלית. עשיתי את כל דרכי מקומה 31, אבל לבניין אני הגעתי ברכב חשמלי, אז תורמת חלקי לאיכות הסביבה.
יאיר, מה? ומאיפה אתה?
יאיר וינר, מנכ"ל ויזם של ג'ת'ר אנרג'י ריסרצ', או בשמה העברי יתר אנרגיה. בעברי, בעל דוקטורט במדעי המחשב, בתחום שנקרא היום AI. הרבה שנים עבדתי בעיבוד אותות, דחיסת וידאו, ובעשור האחרון עוסק בתחום של שווקי אנרגיה.
אוקיי.
כיף לשמוע מעבר כזה של AI לאנרגיה, ולראות איך זה מתחבר גם בעולמות האלו.
בעיקר בתקופה האחרונה, כאילו, להגיד AI ואנרגיה זה כזה funded, קיבלת כסף לסטארט-אפ שלך. יתר קיימת תקופה.
אז יתר אנרגיה, חברה באמת שנוסדה סביב 2014, חברה טכנולוגית, שמפתחת טכנולוגיה לחיזוי דינמיקה של שווקי אנרגיה, או קצת יותר ספציפי, מנסים לחזות בשווקי חשמל, לדוגמה, שאלות כדוגמת... כמה חשמל ייוצר מחוות רוח מחר בשעה 3 PM במערב טקסס? או איפה יהיו צווארי הבקבוק ברשת הולכת החשמל בפנסילבניה מחר אחר הצהריים? מסתבר שהשאלות האלה הן קשורות בקשר הדוק ליכולת למעבר מאנרגיה שמבוססת על דלקי מאובנים לאנרגיה מתחדשת.
נשמע. בשביל לדעת להבין, לתכנן ו... לצפות את ההכנסות, את הכמות ייצור?
כן, אנחנו ניגע היום אולי במבנה של שווקי אנרגיה מודרניים והחשיבות של השווקים ליכולת של כל הדברים שציינת, תכנון ארוך טווח, תכנון קצר טווח של איזה תחנות יהיו פעילות מחר, ועד כדי מה שנקרא דיספאץ', איזה תחנות יהיו פעילות בכל רגע נתון, כדי שהמערכת תהיה מנוצלת בצורה הטובה ביותר. וג'ת'ר אנרג'י לוקחת חלק פעיל כשחקן וירטואלי, שלוקח ממש חלק במסחר, באנרגיה, בשווקים הפיזיים בעולם.
בוא ניקח צעד אחורה. כולנו אוהבים שוק, ללכת בין הבסטות, לבחור את הפירות הכי יפים ואת המחירים הכי טובים. מה זה אומר שוק חשמל, וספציפית אולי שוק חשמל מודרני?
אולי נתחיל מהתקודה האחרונה, באמת בהסקט המרתק שהיה עם נורית לגבי המהפכה שעובר השוק הישראלי. הפרק הסתיים בעובדה שיש עוד פער בין מה שקורה בישראל למה שקורה בעולם. והשוק בישראל נפתח ונהיה תחרותי, אבל בסופו של דבר מי שקובע את המחיר של יחסית אליו כל שאר המחירים נקבעים, הוא הרגולטור. המדינה קובעת את המחיר, ובשוק חופשי מחיר החשמל בהולסל, בשוק, נקבע על ידי היצע וביקוש. אין שום גורם חיצוני שמשקלל את עלויות הדלקים או את עלויות התפעול, אלא נותנים לכוחות השוק לקבוע את מחירי החשמל. זה שונה ממקום למקום, אבל יש LMP, Locational Marginal Pricing, שבגדול אומר בכל נקודה ברשת, מחיר החשמל נקבע בזמן אמת, לפעמים אפילו בשכיחות של כל 5 דקות, בהתאם לעלות השולית של יצור החשמל וההולכה לנקודה הזו.
המון חישוב.
זה המון חישוב, נכון. המחיר בכלל הוא מאוד לוקלי. יכול להיות שבמדינה כמו, קח את טקסס בארצות הברית, רק בטקסס יש למעלה מ-700 נקודות שונות, בכל נקודה נקבע מחיר אחר לחשמל, בכל 5 דקות.
לפי הביקוש של אותה נקודה והייצור של אותה נקודה? כלומר, האם זה גם משקלל כמה קרוב הייצור לצריכה?
בהחלט. זה לוקח בחשבון את העלות השולית של הייצור והולכת החשמל לנקודה. לא את המרחק הגיאוגרפי, אלא את המרחק החשמלי. אם יש לי מקור ייצור זול, מאוד מרוחק, אבל עם קווי הולכת מתח גבוה מאוד פנויים, אז אני אוכל לקבל את המחיר הזול. אבל אם יש לי מקום אפילו זול וקרוב, אבל שקווי הולכת המתח הגבוה הם רבועים, אז יהיו לי עלויות גבוהות מאוד להולכת החשמל.
עלויות הולכת החשמל, האם הן קבועות או האם גם הן משתנות?
לא, הן משתנות באופן רגעי ולמעשה הן מגולמות על ידי הפער בין המחיר בנקודה א' לנקודה ב'. כשאנחנו מדברים על כבישים, אז אם יש לנו גודש בכביש אחד, אז Waze תנווט אותנו לכבישים אחרים, או אנשים יחליטו לנווט את עצמם לכבישים אחרים. ברשת החשמל אין שום ניתוב אקטיבי. כלומר, החשמל זורם לפי חוקי הפיזיקה, במקרה הזה חוקי קירחוף. ולכן מנהל הרשת מנהל מין משחק של ג'אגלינג כזה, שכדי למנוע עומסים לוקליים, הוא צריך לשחק כל הזמן בכמה חשמל ייוצר בדיוק בכל אחת מאות תחנות שונות ברשת.
אורלי אוהבת לצחוק עליי, שמגלה סטיות חנוניות שלי. אני גם חנון של גריד. אז אני חייב להגיד שבדיוק עכשיו עובדים על טכנולוגיות חדשות, שמשנות את ההתנגדות, מה שנקרא smart wires, חוטים חכמים, שבעצם יכולות קצת להשפיע על לאן החשמל יזרום, ולא רק ניתוב של משאבי ייצור. מה שכן, ואתה מאוד צודק, אין הרבה משאבי הולכה. זאת אומרת, אנחנו, בניגוד לרשת אינטרנט או רשת תקשורת, אין לנו הרבה מאוד redundancy, אין יתירות. ולכן אנחנו רואים למשל מדינות כמו נורווגיה או אוסטרליה, שבאזורים מסוימים, למשל בצפון נורווגיה, יש המון המון היידרו, אנרגיה זולה וזמינה. והמחיר שם מאוד זול, ובאזור אוסלו, דרום נורווגיה, המחיר יהיה נורא יקר, כי פשוט יש צווארי בקבוק ענקיים.
רשת הולכה זה משאב מאוד מאוד יקר, להרים פרויקטים ברשתות הולכה. אני הופתעתי קצת להבין שזה פרויקט לפעמים הרבה הרבה יותר יקר, הרבה יותר מורכב ולוקח הרבה יותר שנים מהקמת תחנת כוח חדשה. חשוב לזכור שצריכת החשמל היום בכלל בעולם היא כמעט ולא אלסטית. כלומר, היא לא מגיבה באמת למחיר החשמל ברשת, מהסיבה הפשוטה שהלקוח הסופי לא חשוף לתנודתיות הזאת של מחיר החשמל ברשת. מגוואט, אנחנו חושבים בישראל בקוטש, אבל מגוואט חשמל, שזה 1,000 קילוואט שעה, בגריד, ברשת, עולה בארצות הברית סביב $30 בממוצע. בזמן באמת של חוסר בחשמל, לא מקרה של פעם במאה שנה, אני מדבר במקרים דחופים, כולל בדקות אלה ממש, מחיר החשמל יכול לעלות מ-$30, לא ב-10% ל-$33, אלא ל-$3,000, פלי 100, או ל-$9,000. זאת נידתיות שמשקפת פער בין היצע וביקוש. העובדה שבו יש וולטיליות, תנודתיות מאוד גדולה בייצור כתוצאה מכניסה של אנרגיה מתחדשת, וזה שהצריכה היא לא אלסטית, היא לא מגיבה כל כך למחירים.
מה היתרונות של שוק פתוח?
אז יש כמה משמעויות לפתוח. כשאנחנו מדברים על fully competitive market, זה שוק שבו באמת מחיר החשמל נקבע אך ורק, לא על ידי גורם חיצוני כלשהו או מונופול, אלא על ידי כוחות השוק, קרי, היצע וביקוש. כל יצרן אומר באיזה מחיר הוא מוכן למכור, כל לקוח אומר באיזה מחיר הוא מוכן לקנות, והחיתוך בין עקומת הייצור לעקומת הצריכה קובעת את מחיר החשמל. ואם יש באמת יום עם הרבה מאוד רוח או הרבה מאוד שמש, ולרוב יצרנים של רוח ושמש שהעלות הישירה שלהם של ייצור חשמל היא מאוד נמוכה, היו להם עלויות ראשוניות של הקמה, אבל אין להם דלקים, הם יהיו מוכנים למכור את החשמל שלהם במחיר מאוד מאוד נמוך, אז אם יש מספיק ייצור רק מרוח, יכול להיות שמחיר החשמל במדינה יהיה אפס, או אפילו שלילי. ישלמו לך כדי שתצרוך חשמל. לעומת זאת, אם יש חוסר בחשמל, עוברים לתחנות מאוד מאוד לא יעילות, אבל מאוד מהירות שיכולות להיכנס רק בזמנים של חוסר בחשמל, ומחיר החשמל יעלה בהתאם לכמה הם יהיו מוכנים למכור את החשמל. שוק סגור לחלוטין, אין בו תחרות בכלל על הלקוח. יש מונופול, נקבע לו המחיר, הוא קובע את המחיר הסופי ללקוח הסופי, ישראל שלפני כמה שנים. שוק חצי פתוח הוא בתהליך הפתיחה, יש עדיין ספק אחד גדול, כמו בישראל היום, חברת חשמל, המחיר שלו נקבע על ידי הרגולטור, אבל נותנים לשחקנים פרטיים, גם יצרנים וגם ספקים פרטיים, להתחרות ולהציע מחיר שהוא תחרותי יחסית אליו. בשוק פתוח לחלוטין, יש בהתאם לטריטוריה, יכול להיות עשרות או מאות ספקים שונים, שכולם קונים מרשת החשמל את החשמל שלהם. מחיר החשמל ברשת עצמה לא נקבע על ידי מונופול או רגולטור, אלא על ידי כוחות השוק, ויכולים להתחרות על מחיר החשמל. והרבה מאוד ספקים, יצרני חשמל, מוכרים לתוך הרשת ומתחרים על המחיר. הייתה עבודה מאוד מעניינת שנערכה למשך 8 שנים בארצות הברית, בין 2008 ל-2016. הסתכלו על כל המדינות בארצות הברית, איך השתנה המחיר הסופי ללקוח של החשמל. וראו שהרוב המוחלט של המדינות שבהם ירד מחיר החשמל במהלך השמונה שנים האלה, היו מדינות שעברו לקומפטיטיב מרקט, לשווקים תחרותיים כפי שציינתי עכשיו. אז ככל שהלקוח יהיה גרידי וינסה להרוויח יותר כסף, ככה הוא יביא יותר ערך לרשת ואנחנו מגיעים לשוק יעיל.
אז
קפיטליזם. אז קפיטליזם.
אנרגיזם מתחדשתיזם, אולי. אז כשאני הולך לשוק, אז אני רואה את המחיר על השלטים, או צועקים, ועושים הנחות לקראת שבת. איפה אני רואה את המחיר של החשמל?
אז אני חושב שהדוגמה של השוק והפירות והירקות היא דוגמה טובה דווקא לשוק לא משוכלל ולא שקוף. כשאני הולך לשוק ורשום לי 3 שקלים לקילו עגבניות, אני לא יודע באמת כמה לקילו עגבניות, נכון? שוק שקוף, כמו שוק חשמל מודרני, הוא שוק שבו אתה אמור לדעת כל טרנזקציה שהייתה בשוק. לא כי אמרו לך שזה המחיר, אלא כי אתה יודע מה היו המחירים בפועל, כמה הוא מכר את העגבניות, וזה המחיר שאתה מוכן לשלם. את המחיר שאחרים שילמו, לא את המחיר שאתה רוצה. זה שוק משוכלל. בכל השווקים האלה, מחיר חשמל הוא חשוף ברמה כזו או אחרת. חלק מהשווקים זה מידע ציבורי. בחלק מהשווקים אתה צריך להיות רשום ולעבור תהליך רגולציה מסוים בשביל להיחשף למחירים האלה ברזולוציה הזאת. אבל אותו ספק יכול לקבל גם מידע היסטורי, אם ישירות מתוך רשות החשמל בכל מדינה, או על ידי גורמים שלישיים שמרכזים לו אנליטיקה לגבי השוק ואומרים לו, אלה המגמות. אבל המידע קיים ברמות שקיפות שונות בין טריטוריה לטריטוריה. אני באופן כללי, גם כחברה וגם באמונה, מאמין בשווקים שקופים ככל הניתן. ככל שיש אטימות, זה פתח גם למניפולציות וגם למשחקים שהם לא הוגנים. איפה שיש שוק שהוא שקוף לחלוטין, גם הרגולטור רואה, אבל גם יש אינסנטיב לכל השחקנים לראות שכולם משחקים כמו שצריך.
איפה השוק הזה?
אז בארצות הברית יש חלק מהשווקים הם מאוד מאוד שקופים. הזכרתי את טקסס, שיש להם ייחוד מסוים בשוק החשמל האמריקאי, מאחר וטקסס זה אי אנרגטי, בדומה לישראל. מה שמאפיין את טקסס, שהם לא אוהבים להיות בפיקוח של השלטון הפדרלי.
לא רק בחשמל.
לא רק בחשמל, ולכן הם ניתקו את עצמם מרשת החשמל האמריקאית, כדי לא להיות מפוקחים על ידי השלטון הפדרלי. עדיין יש רגולציה מאוד מאוד הדוקה, אבל הם שוק שמאמין גם בשוק מאוד קפיטליסטי, מאוד שקוף, מאוד מאוד יעיל.
ואני חושב ששחקן מאוד ברור שצריך אותו, הוא מנהל המערכת, מי שמחליט, א' בתכנון ובחיזוי של, וב' בזמן אמת, בלוודא שהביקוש פוגש את ההיצע.
נכון.
לעומת זאת, אתה יושב פה, מספר לנו שאתה באמצע מהפכה, 3 מהפכות, אני לא אחת, זה כיף. אתם בסוף חברה פרטית שרוצה להרוויח כסף. אז חיזוי עבורכם בעצם שם אתכם במקום שאולי דווקא הפוך מבחינת התמריצים של שאר השוק. אולי תפתור לי את הסתירה הזאת.
עד שקמו שווקי החשמל, אותו מנהל רשת, היה לו צבא של דוקטורים שהסתכלו על מפות סינופטיות ומזג אוויר, ויצאו עם תחזיות למה יקרה מחר בכל אחת מהשעות, כדי להוציא תוכנית אופטימלית לייצור החשמל. מתישהו ירד האסימון שלא כל הידע מרוכז באותו חדר, ואולי נפריט את זה, ונעודד אנשים אחרים לחזות ולעזור לנו לבוא עם תוכנית ייצור יותר מדויקת. שתי גישות אפשריות. גישה אחת היא הגישה הישירה. בואו נצא עם במכרז לחברה שתהיה מוכנה למכור לנו שירותים של חיזוי. זו לא הגישה שבחרו בה בעולם של competitive markets. היום גם אם אני רוצה לבוא לספק חשמל, לאותו מנהל רשת, ולהגיד לו, אני אמכור לך שירותים, הוא יגיד לי, לא תודה. יש דרך אחרת, תשתתף במכרז.
אולי זה זמן לגעת מה זה אומר מכרז גם.
מכרז מתנהל 365 יום בשנה, כל יום בבוקר יש מכרז שבו כל מי שרוצה לקנות או למכור חשמל מחר, בכל שעה, בכל נקודה במדינה, יכול להציע חשמל למכירה או לקנייה. את מי זה מסייע? נגיד אנחנו, כחברה פרטית באמת שלמטרות רווח, מאמינים שמחר יהיה חוסר חשמל ביוסטון. המדינה לא נערכה כמו שצריך. יהיה חוסר חשמל. אנחנו רוצים לקחת את מנהל הרשת, לנענע אותו, ולהגיד לו, תשמע, לא הפעלת מספיק תחנות כוח, אבל הוא לא יענה לנו לטלפון, אי אפשר לעשות את זה. איך אנחנו כן יכולים להעביר לו את האיתות? אנחנו באים למכרז של היום שלפני, וקונים יכולת ייצור חשמל ביוסטון. אומרים, אנחנו רוצים לקנות יכולת ייצור של 10 מגוואט מחר לשעה 17:00. אנחנו נקנה כי אנחנו מאמינים שמחר יהיה חוסר בחשמל, מחיר החשמל יהיה גבוה, ונוכל למכור אותו ביותר יקר.
כלומר, את החיזוי אתם מפעילים על עצמכם בשביל לסחור בחשמל, ולאו דווקא נותנים את זה כשירות לשחקניות אחרות?
אז המודל העסקי של החברה היום הוא בעיקר באמת מסחר עצמי, כי זו הדרך הישירה לסייע למנהל הרשת לחזות טוב יותר. כשאני רכשתי יכולת ייצור יום לפני, מנהל הרשת, לא בערך, אלא ממש, מסתכל על הפעילות במכרז, ושעה אחרי המכרז יכול לקחת את התוכנית ייצור שלו ליוסטון, ולהגיד, ג'פר, אנרג'י, חושבים שיש חוסר חשמל ביוסטון? אתם יודעים מה? אני אייצר יותר חשמל.
אתה רואה את ישראל מגיע למצב שיש שוק פתוח חלוטין?
אני חושב שכן. אני חושב שאחת מהבעיות בישראל היא שעדיין אנחנו התחלנו ממונופול מאוד מאוד חזק, ואם נעבור היום לשוק חופשי, אז הוא לא יהיה כל כך חופשי, כי יש כוח למונופול. למעשה, ולא ניכנס כאן לדקויות של הערך בשחקנים וירטואליים, המעבר משוק פתוח שיש בו שחקנים וירטואליים לשוק פתוח שאין בו שחקנים וירטואליים, אחד מהערכים ששחקן וירטואלי מביא זה היכולת להתמודד עם שחקן מאוד גדול שיש לו מונופול. אם יש שחקן אחד גדול, הוא למעשה יכול rig the game, כן? הוא יכול
להשפיע
על המשחק. ברגע שיש מולו שחקנים וירטואליים שמתחזים לשחקנים גדולים, כן? מנפחים את השרירים שלהם, הם יכולים לייצר למעשה קרקע הרבה יותר יציבה בנושא הזה של התחרות.
הכוח שלה ביחד. מה ההשפעה של משבר האקלים על המשחק?
קודם כל, הבעיה של חיזוי לאורך השנים נהיית יותר ויותר קשה. בעיה הרבה יותר קשורה לצד הייצור עם אנרגיה מתחדשת. ומשבר האקלים משפיע כמובן על תופעות מזג אוויר קיצוניות בשכיחות שהולכת וגדלה. כל תופעה כזאת, אם זה גלי חום או גלי קור קיצוניים, או הוריקנים, עכשיו היה לנו הוריקן בקליפורניה, שפעם אחרונה שהיה זה היה לפני מלחמת העולם השנייה, היו לנו גלי קור חריגים.
כלומר, זה לא רק ביצור, אלא גם בדמג' למערכות.
חד משמעית, חד משמעית. ההשפעה היא בהרבה מאוד רבדים, משפיעה באופן ישיר על תחנות כוח שחלקם יוצאות מפעולה בכלל, או משפיעה על היעילות שלהם. זה משפיע על מערכת הולכת החשמל, קווי הולכת מתח גבוה קורסים. זה משפיע על רשת הולכת הדלקים, צינורות גז קופאים, ותחנות כוח לא יכולות לפעול. יש שרשרת שלמה של כשלים שנגרמים, וכתוצאה מזה היה מצב, לדוגמה, בפברואר 2021, בסופה שנקראת אורי סטורם, סופת אורי בטקסס, שבה במשך שלושה ימים חלקים נרחבים של ארצות הברית היו מתחת לנקודת הקיפאון, שדות קקטוסים שלמים בטקסס קפאו, ומיליוני אנשים נשארו ללא חשמל. וזה עלה לא רק כמובן באי נוחות, זה עלה גם בחיים של הרבה מאוד אנשים שלא יכלו לחמם את עצמם. ואלה ההשלכות של הקליימט צ'יינג'.
וזה בעצם הופך חיזוי להרבה יותר חשוב. בכל טוב יש גם אולי טיפת רע. יש לך אולי איזה אנקדוטה או סיפור למה שוק חשמל פתוח הוא יכול להיות לפעמים לא טוב?
ספציפית, אנקדוטלית, היה סטארט-אפ אחד מאוד חדשני, שהחליט שזה רעיון מצוין להציע ללקוחות שלו, לקנות מחיר חשמל עד הבית במחירי הרשת, כי לרוב זה יותר זול. ואותו סטארט-אפ באמת חשף את האנשים למחיר התנודתי, והגיעו לאורי סטורם כזה, ואנשים קיבלו מיילים הביתה עם בקשה מאותו ספק שמציע להם לחבות את המזגנים, לחבות את האורות, ולצאת מהבית לבתי קפה ולגור שם במשך יומיים. זה לא בדיחה, ארצות הברית של המאה ה-21, ואחר כך פשטו רגל, כי אנשים קיבלו חשבון חשמל לא של חודש, אלא של שנה, בגלל יומיים שהם היו
בדיוק,
בבית.
בדיוק, זה הגיוני, אז אני משערת שבאמת במספרים הגדולים, כשאתה ספק אנרגיה, אז תנודה של יום לפה, יום לשם, כשאתה מסתכל על הכל איזה הול, כנראה שזה יכאב, כן? אבל כמו שזה עולה, זה יורד.
אז אני חושב שהסכנה הגדולה בשווקים, באמת זה לעשות את המעבר בצורה מבוקרת, והחשיפה היא כשיש שווקים, ויש הרבה מאוד שחקנים, יש גם שחקנים שיכול להיות שיש להם אינטרסים לא טהורים, ומשתמשים במנגנון כדי לעשות מה שנקרא market manipulation. ומרקט מניפוליישן זה
סוג של שיבוש שוק או ניצול של השוק.
נכון, ניצול לא הוגן של השוק שיכול לייצר נזק ונזק גדול, והרגולטור צריך להיות ערוך לזה. הרגולטור צריך להיות ערוך לזה גם בהבנה, גם ביכולות ניטור וזיהוי, וגם ברמה המשפטית ביכולות אכיפה.
אתה שחקן, לא משנה אם אתה פיזיקלי, עם משאבי ייצור או וירטואלי, אתה גם משלם ביטחונות מאוד גדולים כדי בכלל להיות מסוגל להיכנס למכרזים האלה. בדיוק בשביל הימים שבהם יהיה איזשהו מצב של פשטת רגל, דיפולט או פאול פליי, משחק של מניפולטיבי, ואז אפשר לקנוס. זה לא כל כך טריוויאלי להיות שחקן משוק.
זה לא טריוויאלי בכלל, בכלל בנושא הזה של ערבונות, יש דברים שהם מוזרים קצת לשוק קפיטליסטי. ציינת את הנושא של הערבונות, זה נכון, כל שחקן צריך להפקיד סכומים משמעותיים זה לא פתוח לרשימה ארוכה מאוד. אתה צריך לעבור תהליך ארוך מאוד של סרטיפיקציה, של אישור על ידי הרגולטור, שאתה יכול לפעול.
ועם כל הניסיון שלך בתחום הזה, מה בכל זאת עדיין טעון שיפור בו?
אני חושב שאנחנו הולכים בצעדים הנכונים, אבל יש עוד כברת דרך לא קצרה. זאת אומרת, אנחנו מתחילים לראות עכשיו את ההשפעה של חדירה של אגירה. אמצעי ישיר להתמודד עם התנודתיות. המהפכה הזאת היא רק בראשיתה.
ממש פיקר קילר.
אפשר לחשוב על זה ככה, אפשר לחשוב על בכלל סטורג' גם כחלופה לפעמים להקמת קווי הולכת חשמל, כי הם יכולים לעשות הקלה על קווי הולכת מתח. תחום בכלל שאנחנו נכנסים אליו גם הוא תחום של אופטימיזציה וייעול של מערכות אגירה. אז האגירה תעשה מהפכה מאוד מאוד גדולה. אני חושב שההפרדה, הדיכוטומיה שקיימת היום, בין מה שנקרא front of the meter. Front of the meter זה כל מה שקורה ברשת החשמל מעבר למונה שלך החוצה.
מאחריות חברת החשמל, מאחריות היוטיליטי.
נכון, לבין behind the meter, מה שקורה אצלך במפעל, בבית.
איפה שאתה משלם על כל טעות.
עכשיו, יש היום יותר ויותר ייצור שמתבצע אצלך בבית, אם זה תאים סולאריים, אם מתישהו בעתיד אולי יהיה לנו אגירה, יותר ויותר ברמה הביתית, יש רכבים, ואז המש הזה שבין ההפרדה בין behind the meter, מאחורי המונה ללפני המונה, נהיית מתשטש. כבר יותר מטושטשת, ושם יש מקום להמון המון חדשנות.
מה הדבר הגדול הבא בעצם בתחום האנרגיה או התחבורה החשמלית?
קשה לנחש, אבל הייתי אומר שבטווחי זמן קצרים, אני מאמין שהגירה תגרום למהפכה לא קטנה בשוק החשמל, וכשאנחנו מסתכלים קצת יותר ארוך מזה, מקורות אנרגיה נקיים שניתנים לשליטה, ואני חושב שהעתיד נמצא דווקא בתחנות כוח, שמצד אחד הן לא מזהמות, לא פולטות גזי חממה, אבל כן ניתנות לשליטה, שלא כמו הטכנולוגיות שאנחנו מכירים היום של רוח ושמש.
בתור מומחה מדעי המחשב, מתמטיקה, טכניון, איפה אתה מייעץ לאנשים כמוך שהם בעולם התוכנה, איפה יש עוד מקום לחדשנות שהיא דווקא לא הכבד עכשיו להקים מאגרים, להקים עמדות, לייצר חשמל?
הכבד חשוב.
הכבד חשוב ואי אפשר בלעדיו, אבל לא כולם בנויים.
להפוך אותו לכבד קצוץ.
אז אני חושב שדווקא ההפרדה של כבד וקל, אני לא חושב שאנשי תוכנה שנכנסים לתחום הזה של חשמל או climate change צריכים לחשוב על עצמם כ-second class citizens או תומכי לחימה בהקשר הזה ולא אנשים של הקו הראשון. אני חושב שהעולם עובר לנקודה שיש חשיבות לחדשנות בכל ההיבטים, גם בכימיה של הסוללות וגם בתרמודינמיקה של התחנות כוח. וגם בפרויקטים של ה-10 שנה ו-15 שנה, ואני חושב שמי שהיום פשנט על AI, על דאטה, אני מעודד אותו להיכנס לעולמות של האלה של אנרגיה, ואני חושב שמאחר וחיזוי, בכל הטווחי זמן לחיזוי יש ערך מטורף לייעול המערכות, שהוא אקוויוולנטי לחלוטין לפיתוח של טכנולוגיה חדשה, או לסוללה חדשה, או לתחנת כוח חדשה.
וואו. יאיר, תודה. אני חושב שדאגת באמת לתת איזושהי נקודה מקיפה על העתיד של שווקי האנרגיה שקורה בעולם, שהוא גם משתנה כל הזמן, ואני אוהב את
ה... קצת עתיד שלנו, לא? אנחנו מתקרבים יותר ויותר לעולם הזה שאתה מדבר עליו בטקסס הרחוקה כאן בישראל הקטנה.
אנחנו נגיע לשם.
אני מקווה שפחות מבחינת אסונות מזג אוויר וקליימט צ'יינג' ויותר שוק חשמל מפותח. ואני מקווה שאנחנו אפילו גם נחבר את הרשת שלנו לשתות של אחרים במהרה בימינו. לא צריך להיות סנובים. אז את יודעת מי עוד ממש לא סנוב?
מי?
משרד האנרגיה, שתומך בנו. ואנחנו ממש שמחים על התמיכה הזאת ולהמשיך לעשות את הפרויקט הזה.
תודה רבה גם למייקרוסופט פור סטארט-אפס, שיש להם אחלה תוכנית לסטארט-אפים, כדאי לכם לבדוק אותה.
אפשר לשמוע את הפודקאסט שלנו, את ההסקט שלנו, תודה יאיר, בכל אפליקציות ההסקטים, ולקרוא יותר דברים, גם בלינקדין וגם בפייסבוק וגם בטלגרם, אנחנו נשמח לשמוע מה אתם חושבים.
תודה יאיר.
תודה רבה.
חשמל באוויר.
חשמל ברשת בשוק.
היידה.